זאת אומרת שכבר בחרתם לבוא מרצונכם, וזה טוב. התחלנו לגעת בלוח, בכפל הבסיסי שלו, שהוא חודשי ירח ושנת שמש, ושהאיזון ביניהם הוא מסובך כמו כל הדברים אצלנו, שעל כן נאמר בתורה זכור ושמור על שבת וזכור ושמור על הלוח. אמרתי זכור ושמור, נכון? בואו נעבור רגע למחלוקת המדהימה, שלום, שיש בה גם סיפור ששווה רומן, על ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה ויהי ערב ויהי בוקר? נתחיל בפצצה שזרק רשב"ם. רשב"ם זרק פצצה ענקית. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. פשוטו של מקרא, טען רשב"ם, זה שיש יום ואחר כך לילה, וכשנהיה בוקר של המחרת, אז נגמר יום אחד. ויום בבראשית הוא יום ואחריו לילה. צצה. הרשב"ם מתייחס לזה בקלות, זאת אומרת, מה הוא בסך הכל אמר? פירוש לפי פשוטו של מקרא, וההלכה לא חייבת להיות לפי פשוטו של מקרא, ואמרנו, אין אצלו בעיה עם זה. אבל רבי אברהם בן עזרא שמע את הפירוש הזה באחרית ימיו כשהגיע ללונדון. אתם יודעים שאבן עזרא היה נודד וגולה ועבר מארצות ארצות וארצות. באמת איש עם סיפור חיים קשה, אישי קשה. זה מפליא לראות מה הוא הצליח להפיק מעצמו בכל התהפוכות הגדולות והעצומות שעברו עליו. באחרית ימיו הוא שמע על הפירוש הזה, הוא לא ידע כנראה מאיפה זה הגיע, אבל הוא שמע על הפירוש הזה וכתב את איגרת השבת. איגרת השבת לרבי אברהם בן עזרא. מישהו שמע פעם על איגרת השבת של רבי אברהם בן עזרא? מישהו מכל הנוכחים פה? אחד, מה? אז שניים, שלושה. טוב, זה מה שבערך חשבתי. מי שמע על פירוש רשב"ם עד השיעור הזה? קצת יותר, זה סביר. הערכה שלי בסדר. רבי אברהם בן עזרא יצא מגדרו, כתב את איגרת השבת. איגרת השבת זה תיאור חלום שבאמצע השבת התגלתה לרבי אברהם בן עזרא ודרשה ממנו שיצא וילחם את מלחמתה מול הפירוש הנורא ההוא. הוא מביא את הפירוש, הוא לא מביא שם של חכם, הוא לא ידע שזה רשב"ם, הוא שמע את הפירוש הזה והשבת כאילו התגלתה אליו בחלום, כך הוא מתאר, ודרשה ממנו לתבוע את אלבונו ולהילחם את מלחמתה, והוא נלחם את מלחמת השבת, כי הפירוש הזה ממוטט את השבת. כי הפירוש הזה אומר ששבת בראשית היא מבוקר עד בוקר. מבוקר עד בוקר. נאמר, שבת בעם ישראל מערב עד ערב. ופתאום יבוא מישהו, אפילו גדול כרשב"ם, ויגיד לנו ששבת לפי פשוטו של מקרא בבראשית היא מבוקר עד בוקר? מה זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? ואנחנו ביום השביעי, על כן, על שם בראשית כי ששת ימים? אז איך נסביר את התורה? איך נסביר את השבת? השבת תובעת את אלבונה מרבי אברהם בן עזרא, והוא יוצא חוצץ נגד הפירוש הזה. ועכשיו תשפטו אתם אם אני מגזים. אמרתי פעם לפרופסור אוריאל סימון שלא, זה לא מתקבל לדעתי שזה מקרה שפירוש רשב"ם לתורה נחתך בדיוק בקטע הזה. אגב, מה ששרד שרד בכתב יד אחד ויחיד. פירוש רשב"ם לתורה נחתך בקטע הזה, גם בכתב יד ההוא נחתך בדיוק בקטע הזה באיזשהו שלב, אנחנו לא יודעים מה היה כתוב אחר כך, וחסר משם ועד סוף לך לך. יש רשב"ם לתורה מויירה, יש רשב"ם לפרק א' כמה קטעים, והקטע הזה מרומז כבר קודם בוירב היבוקר יום אחד, שם הוא מתחיל אומר את זה. אבל בשבת ביונח ביום השביעי, שם הרשב"ם התחיל כנראה לפרוס את כל היריעה, ושם זה חתוך, ולא שרד פירושו. רק ברוב הדפוסים הופיע פירוש רשב"ם רק מויירה, ואז שחזרו כמה ליקוטים ועל פי כתב יד אחד ויחיד את פרק א' עד המקום ששם הוא חתוך ממש באמצע המילה. אמרתי לפרופסור יובל סימון שזה לא יכול להיות מקרה, ומי שהוא חתך את פירוש רשב"ם במקום הזה בגלל הזעזוע שאבן עזרא מתאר באיגרת השבת. אמר לי אוריאל סימון, מתנחלים, כל דבר אצלם קונספירציה, כל דבר זה, מה פתאום, זה תאונה, קוראים דברים בטקסטים, בחיבורים, וזה וזה. אמרתי לו, אוריאל, זה לא מתקבל על הדעת, הרשב"ם איתי פצצה. אבן עזרא כתב תגובה כל כך סוערת, ושם בדיוק חתוך הפירוש שלו בכתב היד היחידי ששרד. נו מה? אז אני מתנחל. קיבלתי מחמאה מאוריאל סימון שהמתנחלים חושבים תמיד על קונספירציות. אני לא. לא תמיד, כן? אבל במקרה הזה, זה נראה לי, ככה זה נראה לי. אתם כבר מבינים שזאת דרמה בלתי רגילה, וזה הכל רק הקדמה למה שאני הולך לומר לגופו של דבר, כן.
אבל אתה יכול להציע שבן עזרא בעצמו חתך.
לא, באמת. לא, לא. זה באמת, נגיד, הימין הקיצוני, שיגעון כבר. לא, אבן עזרא לא חתך את זה, אבן עזרא לא שלט בזה. אבן עזרא רק מעיד על תגובת הזעזוע. נכון, נכון. אבל שהיו בידיו כתבי יד של רשב"ם, והוא ידע מי זה, זה אנשים עשו ששמעו, הזדעזעו כמו אבן עזרא, אולי קראו את אבן עזרא, קראו באלף, ואלו זה הלכו לי. זה לא יכול היה לעבור בשקט, כן.
אמרת שהפירוש הזה נחתך מפירוש בראשית של הרשב"ם.
כן.
אז איך יודעים שזה פירוש של הרשב"ם, אם זה לא בא?
כי הוא מופיע בצורה מקוצרת בוירב היבוקר יום אחד, וכשהוא מגיע לשבת והוא מתחיל להגיד שהשבת היא לפי פשוטו של בראשית, לפי פשוטו של מקרא בבראשית, שהשבת היא מבוקר עד בוקר, אז שם זה חתוך. זה בחיצור,
זה מופיע בפרק א',
בסוף פרק א'. זה ברור שזה פירוש רשב"ם, כן? על זה אף אחד לא חולק. ומה שאמרתי עד עכשיו טוב כבר בשביל דרמה, נכון? זה כבר רומן, נכון? אני אומר לאשתי תמיד, אפשר לקרוא רומנים מדומיינים, אבל במציאות יש רומנים שעולים על כל מה שכתוב בכל הספרות. וכל שבוע אני פוגש איזה רומן אחד, סיפור דרמטי. כן,
על פי זה למה נכתב
את הלאו
של
אבן
עזרא
עד סוף פרשת לך לך? לאו של אבן עזרא, של רשב"א. אנחנו לא יודעים כמה היו שם קטעים על נוח ועל לך לך ועל יתרת בראשית. אני משער שמי ששלח שם יד רצה אולי בכלל להשמיד את כתב היד, אבל הוא פגע בעיקר בחלק הזה, כי זה החלק שקומם עליו כל כך. כי יש פה איזה מין, אתם מבינים שהתפיסת היממה של העולם הנוצרי זה מחצות לילה עד חצות לילה. העולם הגוי הנוכרי הרגיל, היממה שלו היא מבוקר עד בוקר. עכשיו עם ישראל חוגג שבת מערב עד ערב, ואתה בא לערער דבר כזה? פשוט מאוד, פשוט נורא. עכשיו אני עובר לקטע בירושלמי, תלמוד הירושלמי, סוף פרק ב' לראש השנה. מה לעשות, גם אני גדלתי בעולם ישיבתי תורני, ואנחנו כולנו, רובנו ככולנו, שפוטי בבלי. זאת אומרת, הגמרא, התלמוד, זה התלמוד, בבלי. ירושלמי זה משהו שלפעמים ראשונים או מחרים, מהירים על איזה משהו. יש גם ירושלמי. רבותיי, תלמודה של ארץ ישראל. תלמודה של ארץ ישראל. התלמוד הירושלמי. הרב קוק דיבר הרבה בשבחו, אבל הוא לא שינה את מסורת הישיבות. איפה לומדים, בבלי וירושלמי בהקבלה, בצורה שלא ברור מה זה התלמוד? אתה צריך להגיד בבלי, אתה צריך להגיד ירושלמי. באוניברסיטאות, באקדמיה. מקום שהישיבות לא שמו עליו יד, האקדמיה לא החרה להניח את ידה. ולהפך. ככה זה בכל, כמעט בכל התחומים, אפשר להראות את זה. הרב קוק רצה שיעשו את זה בישיבה המרכזית העולמית, ששם יעסקו. הרב קוק חשב, הוא בעצם קיבל דרך הנציב מוולוז'ין את מסורת הלימוד של הגר"א, שצריך ללמוד בבלי, ירושלמי, תוספתא, מדרשים, כל הזמן בהקבלות, וככה צריך להציב את כל הסוגיות. והרב קוק הוא גם כתב הלכה ברורה על כל השס, על כל השס בבלי, כדי לחבר את התלמוד עם ההלכה, אבל הוא גם רצה במבואות, בתפיסת המבואות שלו, לחזור לשיטת הלימוד של הגאון מווילנה, שהוא קיבל אותה דרך הנציב.
עכשיו,
הנציב כן לימד במקביל. הנציב לימד ככה. אבל אתם יודעים שבוולוז'ין היו הנציב מוולוז'ין והרב חיים מבריסק, נכון? אתם יודעים את זה. ואתם יודעים ששיטת רב חיים מבריסק ניצחה. בעולם הישיבות היא ניצחה. היא ניצחה ניצחון אדיר ממדים. ועם הרבה מאוד ברכה, אבל גם עם מחירים מסוימים. ואחד המחירים זה שאת השיטה הזאת של ללמוד בבלי מול ירושלמי, מול מקבילות בתוספתא, מול מקבילות במדרשים, זה נשאר לאקדמיה, כי אין בעולם הישיבות מישהו שאיזה אסכולה, הרב קוק רצה לייסד אותה. תורת ארץ ישראל, הוא אמר, צריך ללמוד את זה ככה. הוא רצה, ובמכוון הוא רצה שזה לא יהיה באקדמיה. הוא רצה שזה יהיה במסגרת תורנית. ככה רואים מהאגרות שלו. אבל זה לא הלך. גם בישיבה שלו זה לא הלך. כן, אני למדתי ממרכז הרב, זה לא היה לזה זכה. אז זה מעניין בפני עצמו. על כל פנים, אני עכשיו מביא קטע מירושלמי, סוף פרק ב' לראש השנה, ששם עוסק הסוגיה עוסקת בשאלה מדוע סופרים יממה מבערב. ויש ארבע דעות. אחת מהן היא הדעה דעת רבי יוחנן שמופיעה בבבלי במקומות רבים, בערב היי בוקר. בערב היי בוקר, לפי רבי יוחנן, מה פירושו? קודם ערב, אחרי זה בוקר. מה אם בערב היי בוקר יום אחד? זה כאילו חוזר חזרה. אבל לפני האור, איך היה ערב? נכון? השאלה שרשב"ם ראה לנגד עיניו. לפני האור, איך אתה יכול לקרוא לזה ערב? כלומר, התורה בעצם, לפי רבי יוחנן, חוזרת לחושך שלפני האור וקוראת לו ערב. מה יקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה? התורה לא קוראת לו לילה, קוראת לו ערב. איך ערב? איך זה נהיה ערב? זאת השאלה של פשוטו של מקרא שהציקה לרשב"ם. אגב, רשב"ם בכלל לא היה מוטרד מכל הבעיה. זה היה, אמרתי כבר, אני אומר את זה עוד הפעם. כי מה הבעיה? העיקר של התורה, הוא אומר בתחילת וישב, בהקדמתו המפורסמת, לאלה תולדות יעקב, העיקר בתורה זה המדרשים. יש חשיבות גם לפשוטו של מקרא, כי אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אבל זה לא שפשוטו של מקרא, זו האמת וכל האמת, וכל המדרשים הם רק דרשות והמצאות. זה שטויות של משכילים. זה הרשב"ם אף פעם לא חשב. הרשב"ם חשב בדיוק להפך. לא הייתה לו שום בעיה עם זה שפשוטו של מקרא זה בוקר עד בוקר, והמדרש וההלכה והמסורת היהודית זה ערב עד ערב, מה הבעיה? כמו שלא הייתה לו, לא הייתה בעיה לרשי או לכל פרשן אחר שכתוב עין תחת עין, וחזל אומרים המון, זה בסדר, אז מה? רק, אני אומר, רבי עזרא הזדעזע, וכנראה עוד אנשים הזדעזעו, אם אני מבין נכון את הפגיעה בפירוש רשב"ם, אם אני מנתח את זה נכון. והנה הפירוש של רבי יוחנן בערב היי בוקר יום אחד בירושלמי, הוא אחד מארבעה הפירושים. שלושה מארבעת הפירושים לא מופיעים בבבלי. מדוע היממה היא מערב עד ערב? אני אביא תחילה את רבי שמעון בן לקיש, שאתם יודעים, רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש, כן? כמעט בכל תחום. מדוע היממה מתחילה מבערב? אמר רבי שמעון בן לקיש, החודש עד שיהיה כולו מן החדש. תסבירו. החודש עד שיהיה כולו מן החדש. מאיפה הוא לומד את זה? מהחודש הזה לכם ראש חדשים. מה זה עד שיהיה כולו מן החדש? יממה שלמה צריכה להיות מן החודש הירחי המתחדש, ואי אפשר שתתחיל יממה באמצע, שיתחיל חודש באמצע יממה. אי אפשר שהחודש יתחיל בערב אבל היממה תתחיל בבוקר. לפי רבי שמעון בן לקיש, מאיפה מתחיל מערב עד ערב? מה? מציאת מצרים. מה הבעיה שהיממה של כל בני נוח למיניהם תהיה מבוקר עד בוקר? שבת בראשית תהיה מבוקר עד בוקר, אבל שבת בראשית, כמו שעם ישראל התחייב בה ביציאת מצרים במתן תורה, היא לפי החודש הזה ראש חודשים, שהיא, זה הלוח של עם ישראל, וזה עד שיהיה כולו מן החדש. אז זה חלק מהתורה שניתנה לעם ישראל ביציאת מצרים. אבל בראשית, אתם רואים שזה דומה לרבי אליעזר ורבי יהושע? שלפי רבי אליעזר יש לוח של בראשית שמתחיל בבריאת עולם והוא עומד בפני עצמו. אז מה בעצם אומר רבי יוחנן? כבר מבראשית זה לילה ואחר כך יום, שנאמר בערב ויבוקר יום אחד. מה אומר רבי שמעון בן לקיש? לא, זה מיציאת מצרים. איך הייתי משתוקק, ממש השתוקקות אדירה, לפגוש את רשב"ם ואת רבי אברהם בן עזרא לכפיפה אחת, ולהרגיע את רבי אברהם בן עזרא ולומר לרשב"ם פתרון פשוט. הנה פתרון שנמצא בירושלמי, מצאתי בירושלמי, תראו איזה יופי, זה פשוט נהדר, אין שום בעיה. השבת לא צריכה להיעלב, רבי אברהם בן עזרא לא צריך להילחם את מלחמתה, הכל בסדר. אני לא המצאתי את הרעיון הזה, כבר קדמו כמה דורות של פוסקים ששאלו אותם בני נוח. יש גויים שרוצים להיות בני נוח, הם לא רוצים להתגייר, הם רוצים לשמור תורה כבני נוח, לא נצרות, לא אסלאם, לא שום דבר, לא כל הזיופים, הם רוצים בני נוח. יש בעולם כמה עשרות מיליונים בני נוח, יש איזה אגודות וכל מיני דברים, והיו מהם ששאלו שאלות, אני לא יודע אם תחפשו בטח תמצאו על בני נוח. אני יודע שהיו שאלות, גם אפילו שאלו לה את הרב מרדכי אליהו לפני כמה שנים, אבל זה כבר ראיתי פוסקים קודמים יותר, אני זוכר עכשיו מי בדיוק, שהשאלה הייתה, אנחנו רוצים לשמור שבת, אבל כתוב בגמרא, גוי ששבת חייב מיתה, כשמרו בני ישראל את השבת. זאת אומרת, השבת בראשית, מה יעשה בן נוח שרוצה לשמור שבת? והתשובה הייתה, שבת מבוקר עד בוקר. הוא לא שומר שבת כמו עם ישראל, הוא לא גוי ששבת במובן של ושמרו בני ישראל את השבת, כי בליל שבת הוא שלנו, הוא עושה מלאכה. הוא שומר מבוקר עד בוקר, ככה זה היממה הטבעית, ככה זה בראשית. גם ההיגיון הטבעי של בני אדם הוא מבוקר עד בוקר, מצוין. זאת אומרת, יכולה להיות לזה השלכה הלכתית לרעיון הפשוט הזה, היפהפה הזה, שמעוגן בדעת רבי שמעון בן לקיש, מדרש של רבי שמעון בן לקיש, שמתווכח עם רבי יוחנן בדיוק על השאלה הזאת. האם מערב עד ערב זה מבראשית, או מהחודש הזה לכם, ראש חודשים? יש עוד שתי דעות בירושלמי בסוף פרק ב' דרש השנה. יש שם עוד שתי דעות. דעה אחת אומרת, נדמה לי שזאת הדעה הראשונה שמופיעה. הדעה הראשונה שמופיעה בסוגיות, לא משנה אם בבלי או ירושלמי, היא הרבה פעמים לא הדעה הראשונה הכרונולוגית, אלא הרבה פעמים הדעה האחרונה, המאוחר ביותר, מופיע ראשון, כי הוא מביא את דברי קודמה, או ככה הסוגיה בנויה, זה, תזכרו את הדבר הזה. נדמה לי שזה רבי מנה בשם רבי, שמביא פסוק מתהילים, קוף ד', למה אומרים ברכי נפשי כמזמור לראש חודש? בגלל פסוק אחד, עשה ירח למועדים, שמש ידם מבוא, מקי שמש ידם מבוא, עשה ירח למועדים. ממתי אתה מונה מועדים בחודשי הירח? משקיעת החמה אתה מונה ללבנה. שימו לב לפסוק, עשה ירח למועדים, המועדים יש להם תאריכי ירח, תהילים קופד, שמש ידם מבוא, כאשר שמש ידם מבוא, אז מונים ירח למועדים. זאת הדעה שמופיעה שם בראשונה. ועוד דעה רביעית, מי אומר אותה? שכחתי עכשיו.
רבי ברכיה.
מה?
רבי ברכיה.
רבי ברכיה אומרת עשה ירח למועדים?
לא, רבי שילה אומר עשה ירח למועדים.
רבי שילה איש כפר תמרת בשם רבי, נכון. רבי שילה איש כפר תמרת בשם רבי אומר עשה ירח למועדים. רבי ברכיה מה אומר? ויסו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, 14 שקיעות יש לחודש עד שאתה מונה, אבל הוא רק מפרש את הפסוק ש... כן, יציאת מצרים. ואז יש מי שאומר והיו. מי אומר והיו?
רבי סימון
אומר, נכון, רבי סימון אומר והיו. על ידי זה ועל ידי זה מי מזהה את הפסוק והיו? זה מבחן אמיתי. מי שעובר את המבחן הזה, מה? נכון, נכון. זאת תשובה שאתם מבינים, זאת שאלת מבחן בשביל להיכנס להיכלה של תורה. מי שמזהה דבר כזה. והיו, מילה אחת, על ידי זה ועל ידי זה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. מה כתוב שם ביום הרביעי? שני המאורות קובעים את החגים. אם מאורות ברכי השמיים להבדיל בין יום ובין הלילה, והיו שני המאורות לאותות אירועים אסטרונומיים. ולמועדים ולימים ושנים. הלוח שלכם הוא לוח ירחי שימשי מבראשית. מה חושב רבי סימון? הלוח של בראשית הוא לוח שמשי ירחי, כמו הלוח שלנו. ואין, נכון? זה דומה לרבי יהושע ולרבי יוחנן. אין פה שני סוגי לוח בתורה. ואל תגיד לי שהיממה של בראשית היא אחרת מהיממה של יציאת מצרים. אתם כבר מבינים איך, איזה שערה מתחוללת שם? האם יממה מערב זה בראשית, זה הבריאה, או יציאת מצרים? איך אנחנו קוראים את הלוח של בראשית ביחס ללוח של יציאת מצרים? אז רבי אליעזר מבדיל ביניהם, ורבי שמעון בן לקיש מבדיל ביניהם. רבי יהושע לא מוכן להבדיל ביניהם, ורבי יוחנן לא מוכן להבדיל ביניהם. רבי שילה איש כפר תמרתה ורבי ברכיה מדברים עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו, זה עם ישראל, זה בני ישראל, זה הלוח של עם ישראל, זה לא מחייב את הבריאה. רבי סימון אומר, כן, הלוח של הבריאה הוא גם כן לוח ירחי שמשי על ידי שני המאורות. ונכון שאי אפשר או קשה או יש בעיה בלימוד של וירב ויבוקר יום אחד, זה אני משלים, נכון? טענת רשבם. אבל יש והיו. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. הלוח יהיה על ידי שני המאורות. איך הוא יהיה על ידי שני המאורות? אם היממה תתחיל מהבוקר, אז היא רק שמשית. יממה שמתחילה בערב, לוקחת בחשבון גם את השמש, כי היא שוקה. גם את הירח, כי בלילה רואים אותו. כשמונים למולד הירח, מונים מערב עד ערב. אז ממילא יממה של מערב עד ערב לוקחת בחשבון שני המאורות. ואפשר עכשיו לתת לזה משמעות, שאם יש יממה שהיא רק שמשית, יש חשש של מה? של עבודה זרה? בוודאי. איך אני יודע? מה? משתחווים לשמש. רגע, את הגמרא הזאת אתם מכירים על בלעם? אל זועם בכל יום? כמה הוא זועם רגע, מחשבים את הרגע? לברכות. בתוספות שואלים מה כבר אפשר לומר ברגע כזה? אומרים אפשר לומר את המילה העברית כלם. שלוש אותיות, זה אפשר להספיק לומר. מדהים השאלה הזאת. למה הוא זוהם בכל יום? שכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה. אז זה רגע בכל יום, זה רגע שמתמשך על פני כל היממה, נכון? היממה מפציעה בכל בכל אזור בזמן קצת אחר, ובכל מקום הרגע, רגע הזריחה הוא רגע מסוכן ובעייתי מבחינה דתית בעולם שבו סוגדים לשמש, נכון? והנה הפסוק ביחזקאל על אחוריהם הלכה לשם ופניהם קדמה והם המשתחרים קדמה לשמש. מה זה הסוד של תפילת הוותיקים? למה הוותיקים מתפללים עם הנצחון? אתם מבינים שוותיקים, תפילת הוותיקים זה תיקון להם המשתחווית עם קדמה לשמש? איך מתפללים? לפני הזריחה אומרים, לפני הנץ אומרים, שמע ישראל השם אלינו השם אחד. ואז פונים לא מזרחה, אלא או כמנהג הקדום, 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 שמתפללים כמו במקדש מערבה, או פונים אל המקדש ומתפללים לבורא עולם עם הנץ, שנאמר יראו חיים שמש ולפני ירח דור דורים. מה זה אומר? זה אומר ככה, הבריאה משכימה ליום חדש. יש ברגע המופלא הזה של הזריחה, יש, טוב, היום יש כבר שלוש אופציות לפחות. יש שתי אופציות. בעולם העתיק יש שתי אופציות. או להשתחוות לחמה, או להתפלל עם החמה. איך מתפללים עם החמה? מתפללים למערב, השמש זורחת אל תוך המקדש, המקדש הישראלי מכוון ממזרח למערב, הפתח הוא במזרח, קודש הקודשים במערב, רגע הנס הוא רגע ההשתחוויה של השמש למי שברא אותה. זאת אומרת, ככה אנחנו מבינים אותו, ככה אנחנו מפרשים אותו, ככה אנחנו נלחמים בסגידה האלילית, שהשמש זורחת פירושו היא משתחווה למי שברא אותה. ואנחנו לא יכולים ברגע הזה שלא להצטרף לתפילה הזאת של הטבע, תפילת הבריאה לבורא. זה ותיקים. נו, כשחבורות ירושלמים מסתכלים בלוח טיקוצ'ינסקי ומנהלים את זה לפי איזה רוטינה כזאת שלא מסתכלת החוצה, אני לא יודע אם זה הכוונה המקורית עובדת. המשנה ברורה חושב שמה שקובע זה הנץ הנראה ולא הלוח של, של הרב טיקוצ'ינסקי. למה הנץ הנראה? כי זה כל העניין, יראו חיים שמש. זה הרגע. עכשיו, אנחנו בתקופה מודרנית, יש עוד אופציות, לעמוד ולצלם את הזריחה, להתפעל מהטבע כמות שהוא, נכון? יש אופציה חילונית שלא הייתה בימים כתובים, אבל על זה יאמרו הוותיקים אותו הדבר, שאת האופציה הזאת של סגידה סילקתם ושמתם במקום זה, במקום צלם, שמתם מצלמה ואתם סתם נהנים מתמונות. אבל כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה כאילו מעל, ברגע הזה צריך להגיד ברוך אתה השם כי הוא ברא את העולם. ולפני זה צריך להקדים שמה ישראל, שם אלוהינו השם אחד. זה הסוד של תפילת הוותיקים, שבמקורה כנראה הייתה גם לפנות ערב ולפני ירח דור דורים. הרי הגמרא אומרת שרק מפני כנס של איחור, של אילו היינו מתוכנתים ככה שאין דבר כזה להפסיד מנחה, אז למה שלא תהיה ויהיה ותיקים גם בשקיעה? אלה הרגעים הקסומים המופלאים ש מעוררים התפעלות אנושית, ואת ההתפעלות האנושית צריך להביא לידי ביטוי ביראו חיים שמש לפני ירח דור דורים. והנה כתוב בירושלמי בעירובין, עוד ירושלמי בפרק חמישי, כמה יגיעות נתייגעו נביאים הראשונים שיהיו פתחי ההיכל מכוונים מתקופת טבת לתקופת תמוז, היינו שהזריחה, השמש תזרח לתוך המקדש גם בחורף ביום הקצר ביותר וגם בקיץ ביום הארוך ביותר. כמה יגיעות נתייגו נביאים הראשונים. זאת אומרת, יש משהו מאוד מהותי בזה שהמקדש מכוון ממזרח למערב, קודש קודשים ומערב, פתחי ההיכל מכוונים ככה שתהיה זריחה לתוך המקדש מקצה אופק הזריחה ועד קצה אופק הזריחה, מהיום הקצר עד היום הארוך, לאורך כל השנה כולה. אתם תופסים איזה דבר יש לעמוד על הר הזיתים ולהתפלל למערב, כן? משהו. זה קשור בכיוון של המקדש ובמבנה של המקדש ובתפיסה של המקדש. ועכשיו תגידו לי רבותיי, היום של המקדש מתי מתחיל? בבוקר. בבוקר. והלילה שאחריו הקטר חלבים ואיברים, שמצוותה עד שיעלה עמוד השחר. נכון, ככה מתחילה הגמרא, הקטר חלבים ואיברים, זאת אומרת הלילה נמשך אחרי היום. אז המקדש קשור לבריאה. יש לנו יממה אצלנו שמתחילה מבוקר עד בוקר, היא היממה של המקדש. אין קורבנות בלילה. היממה של יציאת מצרים, של לוח בני ישראל, של לוח פסח ושבת ויום הכיפורים. יום הכיפורים שאמרנו שהוא חיתום של חמה, אז התורה צועקת ואומרת מערב עד ערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, כי כבר אמרנו שיום הכיפורים קשור בחמה דרך הקטורת. אמרנו או לא אמרנו? אמרנו. אז יש יום כיפורים שקשור למקדש ולקטורת ולחמה. אהבה אמינה שיום כיפורים יהיה מבוקר עד בוקר, היא מתבקשת. התורה צריכה להגיד מערב עד ערב, ובפסח היא צריכה להגיד את זה עד יום ה-21 לחודש בערב, כי שם זה יציאת מצרים. ברור. אז יש לנו יממה טבעית של בריאת העולם. זה לא רק פשט בראשית לפי רשב"ם, ולא רק בני נוח, זה המקדש. המקדש מכוון כנגד הבריאה. אבל עם ישראל היוצא ממצרים יש לו לוח של מערב עד ערב, כי זאת יציאת מצרים, זאת המשמעות של יציאת מצרים. ברגע שיש לוח של יציאת מצרים של מערב עד ערב, הסכנה, סכנת הסגידה של רגע הנץ נפטרת באופן אחר. זה בכלל אמצע היממה. מה אתם מדברים? השבת כבר התחילה מזמן, השבת התחילה מבערב. היממה מתחילה כשהשמש שוקעת, לא כשהיא זורחת. החודש מתחיל כששני המאורות שוקעים בזה אחר זה. שוקעת החמה, אחר כך הלבנה מתחדשת דקה מכל דק, שוקעת אחריה, עכשיו מתחיל הזמן של מי שברא אותה. נכון? זאת אסטרטגיה אחרת. אז יש לנו, תראו מה הצלחנו להוציא, חוץ מהרווח של סוגיה בתלמוד הירושלמי בסוף פרק ב' ראש השנה, עם ארבע דעות, ארבע או חמש דעות, כי יש שם גם רבי ברכיה, שמכל זה מופיע בבבלי רק רבי יוחנן. ותשאלו איפה שתרצו בעולם התורה, בעולם הישיבות, כולם יודעים שבערב בבוקר זה רבי יוחנן, זה קודם ערב אחרי זה בוקר. הם לא למדו שיש דרשה של רבי שמעון בן לקיש שזה החודש, ושיש ויכוח בין רבי שילה דחפרת מרתא לבין רבי סימון. הם לא עסקו בכל זה, הם לא ראו את כל זה. אז ברור שפירוש כמו רשב"א מזעזע, הוא באמת מזעזע. אבל אם אתה כבר בא מוכן עם כל זה ועם מסכת ברכות, שהיממה מתחילה פעמיים, הלו היממה מתחילה פעמיים במסכת ברכות, הלו קריאת שמה מתחילה מבערב, אבל תפילת השחר מתחילה מן הבוקר, כי היא כנגד המקדש. אז יש לנו בעצמנו בתחילת השס, גם בבבלי יש לנו שתי יממות, יממה שמתחילה בערב, יממה שמתחילה בבוקר, ושתי אסטרטגיות שונות להתמודד מול הסגידה. אז עכשיו זה כבר נראה לגמרי, לגמרי אחרת. כל הזעזוע הכבד הזה, כל הפצצה שזרק רשב"ם, וכל התגובה המזעזעת שלי, של רבי אברהם אבן עזרא, כבר בסדר, נו. אין לנו בעיה, אין לנו שום קושי עם זה, בכלל לא. אני חושב שמעט למדו ירושלמי. רש"י ובעלי התוספות מביאים ירושלמי לעתים נדירות, וככה זה בעולם הישיבות עד עכשיו. בצפון אפריקה ובספרד למדו הרבה יותר ירושלמי, אבל רק אלה שעסקו בזה ממש. כשרבי אברהם אבן עזרא הוא מתייחס לעולמם של חז"ל, זה בעיקר אורות בבלי. העולם של ספרד וצפון אפריקה הוצר על ידי המנהגים הבבליים. מנהגי ארץ ישראל נקלטו מעט באשכנז. מה ניתן לכם דוגמה? מה? עוד פעם? שלום רב. כן, אז זה פרט. אני נוטה יותר למשהו דרמטי כמו אלוהי דוד ובוני ירושלים. בארץ ישראל אמרו אלוהי דוד ובוני ירושלים, והיו 18 ברכות על הסדר, כולל ברכת המינים. כי למה לפרק את בוני ירושלים בצמח דוד לשתי ברכות? בארץ ישראל אמרו ברוך אתה השם אלוהי דוד ובוני ירושלים, וזו דעת רבי שמואל בר נחמני. בעולם התורה במקרה הזה דווקא זאת הדעה המוכרת. רב יהודה אמר רב שאומר דברים מאוד, קשים מאוד בהקשר של דוד, בעיקר אומר את הדבר הבא, זה מופיע בסנהדרין פרק חלק, אולי זה קוף ח' או קוף ו', אני לא בטוח, אבל אתם אם הם חושבים תמצאו את זה מהר. אמר רב יהודה אמר רב, מפני מה אין אומרים אלוהי דוד? לעולם אל יעמיד אדם, אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד העמיד את עצמו בניסיון ונכשל, שנאמר בחנני אלוהים ונשני. ומפני מה הם אומרים אלוהי דוד? מפני שדוד נכשל, השם ניסה אותו במצווה קלה, יותר קלה מניסיונות שניסה את אברהם אבינו, הוא לא עמד בניסיון. זה רב. עכשיו רב אומר את זה על נוסח התפילה, מישהו מצא את זה בסנהדרין? באיזה פרק? באיזה דף? קופזיין עמוד א', קופזיין עמוד א', תקרא את זה. אותם ניסיתי ואותך לא. זה דוד שאל. דוד שואל למה לא אומרים אלוהי דוד, כן? זו דרשה על הפסוק בתהילים, תהילים, תהילים, חנני השם ונשני, זה כפה יוקו או כפה? כפה. חנני השם ונשני, תעמיד אותי בניסיון, ואתם יודעים מה קרה. אתם תופסים למה הוויכוח הנוקב הזה על חטאו של דוד יותר? אנשים לא מתווכחים על זה, על חטא משה רבנו, ומתווכחים על חטא דוד, כי זה היה ויכוח על נוסח התפילה. הנוסח התפילה. אתם מתארים לעצמכם חזן שיגש ויאמר ברוך אתה השם אלוהי דוד ובוני ירושלים וידלג על צמח, מה, איזה שערוריה תהיה בבית הכנסת? בכל בית כנסת שאתם מכירים לא צריך ישיבה, נכון שתהיה מאומה? ברור שתהיה מאומה. אתם מדמיינים שבארץ ישראל היה בא, ארץ ישראל של ימי המשנה והתלמוד, היה בא בבלי אחד כשיטת רב יהודה אמרה ואומר ברוך אתה השם בונה ירושלים את צמח דוד, איזה מאומה. זאת אומרת זה היה או ככה אימות אדיר. אמרתי פעם בחידוד שאני רוצה לראות את כל אלה שחולקים על רב ניגשים לפני העמוד ואומרים אלוהי דוד ובוני ירושלים, נראה אותם, נראה אחד מהם. רובם אפילו לא יודעים שזאת הנפקמינה של כל הדיון הזה. אפשר דוד נכשל ושכינה עמו? שואל רב שמואל בר נחמני. כתוב השם עמו. אז מה חושב רב? זה היה לפני יחד. מה חושב רב שמואל בר נחמני? שדוד חזר בתשובה והשם קיבל את תשובתו. כי הרי הוא עצמו רב שמואל בר נחמני אומר דוד הקים עולה של תשובה במועד קטן. אז מה רב שמואל בר נחמני? רב שמואל בר נחמני לא אומר שדוד לא חטא, הוא אומר שהוא לא חטא חטא שאין לו תיקון וכפרה והשכינה נשארה איתו באותה מדרגה. ועל כן מה? כמו שאומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אומרים אלוהי דוד ובני ירושלים, כי זה הולך ביחד. בבבל התנגדו לזה בכל תוקף והפרידו את בוני ירושלים וצמח דוד לשתי ברכות, ואומרים צמח דוד ואומרים מגן דוד ואין אומרים אלוהי דוד, כי יש שם נפילה, ומה שהיה אחרי הנפילה זה לא מה שהיה קודם, זה לא אותה דרגה של שכינה. ואי אפשר לומר את הביטוי הזה על דוד, זה קרב אדירים. עכשיו נכון שנוסחאות ארץ ישראל נשארו בגניזה? אין, אתם מכירים את כנסת שאומר ככה, אין דבר כזה. הנוסחה בבלית השתלטה לגמרי, אבל יש דברים שמנהגי ארץ ישראל כן הגיעו לאשכנז, כן?
התוכן של צמח דוד, כן נכנס
לברכה של בני ישראל בארץ ישראל? כן, אבל בצורה מקוצרת. כל צמח דוד הוא לומר, ואף על פי כן צמח דוד עבדך מעט עצמך. יש צמח דוד, יש מגן דוד, שזה בשיטת רב. מה?
דוד המופיע בחתימה.
נכון. נכון. שזה גם כן חלק של העניין. זאת אומרת, כל זה היה קרב איתנים בין בבל לארץ ישראל, וסך הכל התפילה שלנו היא תפילה בבלית, ההכרעות הן הכרעות בבליות, בשורה ארוכה ארוכה של דברים. יש כמה דברים שהגיעו לאשכנז דווקא מארץ ישראל, למשל לעניות דעתי יש על זה ויכוח בין החוקרים, הקטניות המפורסמות בפסח שבאו ממנהגו של רבי יוחנן בן נורי שאמר שאורז ודוחן הם מיני דגן ואפשר לאפות מהם מצות ואסורים בחימוץ, ומזה זה נמשך לכל סוגי הדגניים ולכל הדומים להם. ותלמודה של בבל אומר ברור, בבבל אכלו אורז בליל הסדר בלי שום בעיה, וכך נוהגים באנשי ספרד, צפון אפריקה וספרד ויוצאיהם ותלמידי תלמידיהם, רובם המכריע עד היום הזה. אשכנזים רובם לא יודעים אפילו את שמנהג הקטניות בא מרבי יוחנן בן נורי. יש חוקרים שמתווכחים עם זה, ראיתי שחולקים על זה. מה שאני קראתי במורדכי בפסחים, הדיון שבמורדכי על גזירת הקטניות, המקום הראשון שזה מופיע, זה די ברור שזה בא משם. כל הטיעון שלו הוא שאי אפשר לפרש כרבי יוחנן בן נורי, שאם תפרש ככה זה נגד הכרעת התלמוד, אז צריך להגיד שזה משום גזירה ומשום מחלופה. אבל נקודת המוצא היא הסוגיה של רבי יוחנן בן נורי, כן?
אז איך אנחנו יכולים להפרש את זה כאילו זה לא חרץ?
כי ההלכה בתלמוד היא נגד רבי יוחנן בן נורי. ההלכה בתלמוד נפסקה לפי חימוץ שפירושו בלשון מודרנית גלוטן, ואורס ודוחן אין גלוטן. תפיסה של רבי יוחנן בן נורי אומרת שזה דגן כי משתמשים בזה כדגן. אנחנו לא מסתכל על, לא מסתכל על החימוץ הכימי, אלא על השימוש התרבותי. זאת כנראה תפיסתו של רבי יוחנן בן נורי. אפשר למאוד להבין אותה, אבל ההלכה פסקה, התלמוד פסק נגדו. והמרדכי אומר, כיוון שהתלמוד פסק נגד, אז, איך, אז, אז למה החמירו באשכנז? אז הוא אומר, משום גזירה ומשום מחלופי. אז זה אמרתי רק כדי, כדי שיהיה לכם בראש קצת מושגים על ארץ ישראל מול בבל. אני אינני חושב שרבי אברהם בן עזרא היה, היה מודע מאוד לעולם של תלמוד ירושלמי. ברוב החוגים זה לא, זה היה רק בחוגים מעטים ידוע, כן. מה שאני אומר על קטניות, מה שאני אומר על קטניות למעשה, תקרא, יש לי אתר, שם תמצא את זה, יש לי חוברת, כתבתי על זה הרבה פעמים, על הלכות הפסח, כתבתי מה אני חושב על קטניות, הלכה למעשה גם, אני חושב שזה אסורד גמור להכשיר לחמניות לפסח מקמח תפוחי אדמה, ולאסור ספק ספק קטניות שלא יכול להתחלף בשום צורה ואופן בקופסאות שימורים. זה ממש ללכת על הראש. אבל כתבתי גם מה אני מציע, כתבתי, אבל אני עוסק רק בזה שארץ ישראל בבבל, זאת אומרת תלמודה של ארץ ישראל לא ממש היה ידוע ובהרבה חוגים, ולכן זו לא שאלה מדוע בהרבה ראשונים אנחנו בקושי מוצאים התייחסויות, ושאפשר למצוא גם היום עדיין הפתעות בירושלמי שלא נידונו בדורות קודמים. אם כן, אם נסכם, יש יממה של הבריאה, אם היא בוקר עד בוקר, זה פשוטו של מקרא, כמו שאמר השבם, וזה, זאת היממה של המקדש, שהמקדש מייצג את יממת הטבע, יממת הבריאה. היממה של בני ישראל ביציאת מצרים היא מערב עד ערב, כי היא ירחית, כי היא החודש הזה לכם ראש חודשים, זה פשוטו של מקרא. זה מתאים לרבי אליעזר, שהלוח של בראשית שונה מהלוח של יציאת מצרים, זה מתאים לרבי שמעון בן לקיש, זה מתאים לרבי שילה דכפר תמרתא, הירח למועדים שמש ידע מפואו, וזה מתאים לשתי התפיסות של היממה במסכת ברכות, אחת לקריאת שמע ואחת לתפילה. כאשר אנשים מאוד משתוקקים למקדש, למקדש, נחשפים למקדש, לא, מי שבאמת נחשף, זה, הם מדמים את זה בתודעתם כמשיכה אל הרוחניות, או אולי להפך. נדמה לי שרוב האנשים שמשתוקקים אל המקדש חושבים שזאת דרגה אחרת ברוחניות, נכון? אני חושב שהכיסופים אל המקדש הם כיסופים לטבעיות, לטבעיות, לביקורים, לפירות הארץ שבאים למקדש, לקורבנות. זה הקשר של הטבע אל הקדושה. כשם שהרב קוק זיהה נכונה בחלוצים שבאו ארצה, כולל פורקי עול שבהם, שהם נחשפים אל הטבע של ארץ ישראל. הם רוצים לחזור לחיים טבעיים. הם רוצים לא לחיות רק חיים רוחניים. כי לחיות רק חיים רוחניים זה לחיות בלי גוף, זה לחיות בגולה. הגולה היא יותר רוחנית. ארץ ישראל היא יותר טבעית, והמקדש הוא שיא השיאים של החיבור עם הטבע. יכול להיות שבאמירה הזאת הפסדתי כמה משתוקקים למקדש שאומרים, רגע, 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 רגע. אם זה המקום של הטבעיות, של החיבור עם הטבעיות, אז מה אתה, רגע, הרבי בינון, אתה לא חושב שזה המקום של שירת רוח הקודש ושל שירת תהילים וכן הלאה וכן הלאה? אני אומר, כן, אבל זה קודם כל קורבנות. זה קודם כל החיבור של הטבע אל הקדושה. נדמה לי שדווקא יהודים שלא כל כך נחשפים אל המקדש, הם אלה שמעדיפים רוחניות. כי עבודת השם אחרי החורבן היא יותר רוחנית, היא יותר מופשטת, נכון? נשלמה פרים שפתנו. אני אומר את זה מפני שאמרתי שהיממה של המקדש היא טבעית, היא בראשיתית, היא מבוקר עד בוקר. כך היא מתוארת ביומה. תקראו את כל התיאור הזה ביומה על עיר השחר במזרח. זה היממה של המקדש מתחילה בבוקר. בבוקר, בזריחה, פתחי המקדש, זה כל התיאור של המקדש הוא כזה. ודווקא התפיסה של יציאת מצרים ושל יממה שמתחילה מבערב היא משכיבה את הטבע לישון, שמש וירח שוקעים, אנחנו עולמו של בורא עולם מתחיל בממדי, דווקא בממדי חושך ולילה. תגידו, מתי רואים יותר, ביום או בלילה? ביום רואים יותר את העולם הקרוב, בלילה רואים עולמות לאין קץ. ביום אנחנו תחת אורה של שמש אחת, בלילה אנחנו רואים למרחקי שמשות לאלפים ולרבבות. כלומר, זה הרב קוק, זה עכשיו לקחתי מהרב קוק. הרב קוק מדבר על חשכת הלילה שהיא הרחיבה את אופק הראייה לכיוונים מופשטים, לעולמות רוחניים עצומים, למרחקים עצומים, שאנחנו לא רואים שם פרטים. אנחנו לא, אין לנו משם אנרגיה של חיים. זה לא הטבעיות, זה דווקא הרוחניות היותר מופשטת. אז התחלנו לתת משמעות ללוח בריאה מול לוח יציאת מצרים. וראינו את ההתמודדות נגד הסגידה של עולם הטבע בזריחה, דווקא בזריחה, יותר מאשר בשקיעה. ואת מנהג הוותיקים ואת מקומו של המקדש, וראינו את הכפל של מסכת ברכות, מתי מתחילה היממה, וזה קשור לכפל הזה של מובנה בתוך הלוח שלנו, שהוא כפול. וממילא כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, דהיינו שחודש תשרי הוא חודש של חפיפה, שכבר מתחיל חודש של ראשית השנה, אבל עוד לא נגמרה השנה הקודמת, והיא במעגלים הולכת ונסגרת וכן הלאה. וגם הבנו למה התורה צריכה כל כך לצעוק בקול גדול בפסח וביום הכיפורים מערב עד ערב. בפסח זה המקום שבו לוח יציאת מצרים יוצא לדרך, שלא תיתו. וכדאי להוסיף על זה, וביום הכיפורים, מפני שהוא חיתום שנת חמה, שהייתי עלול לחשוב אחרת. וכדאי עוד להוסיף דבר אחד, שמצרים הפרעונית הייתה ארץ של טבע מחזורי קבוע, יציב, חד משמעי, עם לוח שמשי, עם 5 ימי חגיגות לראש השנה, עם 12 חודשים קבועים של 30 יום, שום דבר לא זז ממקומו. ויציאת מצרים מוכרחה להתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים. כי מי שאוחז בלוח החמה, בלוח השמש, לא יצא ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים ככה. אם ממשיכים עם הלוח שלהם, אי אפשר לצאת ממצרים. זה ברור לגמרי שהמכות החזקות ביותר, האחרונות ביותר, הם על השמש. לא מקרה, גם ברד, גם הרבה, גם חושך, גם מכת פחות. באמת גם אשמור את הבוקר על ים סוף. זה הכל שבירת הדת המצרית. פרעה משתולל, הוא לא יודע מה לעשות. מתי הוא אומר השם הצדיק? שיש ברד והרבה, הוא לא יודע מה לעשות. ואז החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם חיים בעולם אחר, אתם מונים ללבנה הזאת יציאת מצרים. אז יש לנו פחות או יותר התחלה של תמונה של כפל המשמעות של הלוח וסיפור דרמטי למדי שפתחנו בו שכרוך בזה ושהוא נפטר על ידי ההבנה הזאת. והשלב הבא הוא השלב שבו אנחנו צריכים לעבור ולראות את היחס בין טבע להיסטוריה. כלומר, שלוח יציאת מצרים זה לא רק לוח אחר, אנטי הלוח הטבעי המצרי וכדומה, או הבראשיתי אפילו אצלנו, אלא הוא גם הלוח של ההיסטוריה, שהיא לא תוכל לבוא, ההיסטוריה והחברה וכל מה שכרוך בזה, וזה עוד פרק נוסף של משמעות של היחס בין טבע להיסטוריה, אבל זה שייך לשיעור הבא, רק שאינני יודע אם צום גדליה סובל שיעור. אני מבחינתי יכול, אמרתי לרב הלל שאני מבחינתי יכול, סדרי הישיבה אינני יודע, אם אי אפשר בשעה הזאת, אם אפשר בשעה אחרת להשלים עוד שיעור אחד ולגמור שלושה שיעורים מסודרים לסיים את הנושא, אני אשמח. מי שעומד איתי בקשר יודע לי אם מצאו פתרון לשיעור הזה, אם בזמנו ואם שלא בזמנו, לפני יום הכיפורים, זה יהיה די מוצלח. כל טוב.